צהריים טובים לכל היושבי בית המדרש. אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת תהליך של ושבו בנים לגבולם. זה כל כך משמח אותנו שזכינו, גם עם כל המורכבויות, להתחיל בתהליך שבו חוזרים לאט לאט. חלק עדיין ממתינים לתשובותיהם השליליות, חלק עדיין מחוץ לבית המדרש ובדרך לכאן. ולכן השיעור כאן מועבר גם ליושבים כאן, וגם לדרך הזום, לכל אשר ירצה לראות, ולהתחבר אלינו אל הלב הפועם של המכון, הלב הפועם שהוא בית המדרש, שהיא המקום שממנו הכל מתחיל והכל נגמר, וכולם שווים לכאן. ישנה חבורה יקרה מאוד שהייתה כאן במשך כל הימים כולם, וזכינו ביחד לחגוג את החגים הקדושים, והנפלאים בשמחה. והנה אנחנו עכשיו כמעט חוזרים לשגרת זמן חורף. על מנת ליישר קו, אז בעזרת השם בחלק השני של לימודינו, אנחנו נדבר קצת על דרכי הנהלים וההנהגות, שיאפשרו לנו כמה שיותר לחזור שוב כציבור גדול שלומד תורה, כאן בבית המדרש. אבל מתחילים תמיד בתורה. ולכן נפתח בעיון בנקודה בפרשת השבוע שעברה, שכמובן קשור גם לעניינה דיומה. אנחנו עוסקים בנוח. נוח חי בדור שבו העולם מרגיש בטוח. שבו כל אחד ואחד מתנהג כפי שהוא רוצה, בדרך שהוא רוצה, על פי אמות מידה מוסריות או בלתי מוסריות שהוא חושב, העולם נמצא בשלטון האדם, ומתוך כך נגזר עליו מה שנגזר, כי מלא הארץ חמס. והקדוש ברוך הוא מוצא את נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, והוא נבחר על ידי ריבונו של עולם לאבות, העתיד, הכיוון שיבנה לאחר שהקדוש ברוך הוא יחליף את העולם בעולם טוב יותר. בלימוד שלנו אנחנו רוצים להפגיש את נוח עם שתי דמויות גדולות. לא אנחנו, חז"ל. חז"ל מפגישים את נוח עם שתי דמויות גדולות. והמפגש הזה שביניהם מלמד אותנו הרבה. מלמד אותנו מדוע בסופו של דבר נוח לא נבחר להיות האבא של עם ישראל. מדוע הוא נדחה ורק מצאצאיו דור עשירי, ויאמר השם אל אברהם בפרשה שלנו, לך לך ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה. מי הם שתי הדמויות האלה? דמות אחת ידועה לכולם. אם היא משווים חז"ל על פי דיוקים בפסוקים את נוח ל אברהם אבינו, נכון? אברהם אבינו, שהרי זאת בדיוק השאלה. נוח לכאורה איש צדיק תמים, אגב אין עוד אחד נדמה לי בתורה שקיבל כזה שקויח מריבונו של עולם, קבל את זה בכתב מה שנקרא, תכתוב לי שאני איש צדיק תמים. אפילו אברהם כתוב יתהלך לפניי והיה תמים, לכאורה הכי טוב, חי בדורו, בדור כל כך נורא והיום, ונשאר צדיק. עד כדי כך שחז"ל אומרים, יש הדורשים אותו לשבח. נכון? איך אנחנו קוראים כאן? יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן, שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. זאת אומרת, להסתדר בכל הבלגן המוסרי הנוראי הזה, שמתרחש שם בדור המבול, ולהחזיק מעמד ולהיות אדם שאת האלוקים מתהלכו, דבר מדהים. ודאי שאם הוא היה בדור של צדיקים וחסידים, היה הרבה יותר. זה מובן. אבל יש הדורשים אותו לגנאי. למה? שאיש צדיק תמים היה בדורותיו. נכון, יחסית למי שהיה שם, הוא היה צדיק. אבל אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. למה? מכיוון שמיד ממשיך רש"י, שנוח התהלך את האלוקים. ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. זאת אומרת, מי הלך לפני מי כביכול? נוח הלך אחרי אלוקים. את האלוקים התהלך, נוח. אלוקים התהלך, ואחרי זה נוח מתהלף. לעומת זאת, אברהם כתוב, אשר התהלכתי לפניו. מי הולך לפני מי? אברהם הולך לפני הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? כאן זו סוגיה כל כך פשוטה שאנחנו מכירים אותה מעיוננו, כמעט הייתי אומר בשניים מקרא ואחד תרגום, שלא צריך להאריך הרבה. הנקודה המהותית ביותר שהקדוש ברוך הוא מוצא באברהם מאומת נוח, יבוא לידי ביטוי במה שאומר כאן הדף. אגב, מי שנמצא בזום, צירפנו קובץ לזום ואפשר לפתוח אותו והדף נמצא שם. הזוהר. דילגתי לדרשה וככה פחות רבה באמצע העמוד. והיגש אברהם ויומר, האף תספה צדיק עם רשע. על מה מדובר? אברהם ניגש ואומר, האף תספה צדיק עם רשע, זה כאשר הוא שומע שהקדוש ברוך הוא עומד להפוך את סדום. ניגש אברהם ואומר, האף תספה צדיק עם רשע, ואז אומר על זה רב יהודה בזוהר, מן חמה אבא דרחמנותה כאברהם. איזה רחמים גדולים, איזה אהבה גדולה משדר אברהם. תחזי, בוא תראה. בנוח כתיב, היומר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. עשה לך תיבת עצי גופר. זאת אומרת, בוא תדע לך, אמור להיות קטסטרופה בינלאומית. אין דבר כזה. אתה חייב לבנות לך מקלט. מה הייתה תגובתו של נוח? עשה את זה. ומה לא עשה? לא ביקש רחמים, לא דאג, לא הסתכל, לא אמר מה אני יכול לעשות, ואיש תיק, ולא אמר למידה, ולא באי רחמי. אבל אברהם, בשעת הדאמר לקודש הבריחו, זעקת סדום ואמורה כי רבה ירדנה והרה מיד כתיב, והיגש אברהם ויומר, אף תספה צדיק עם רשע. זאת אומרת, אברהם בא ויש לו מידה גדולה של רחמנות על העולם. אברהם לא מוכן לקבל את העובדה שיהיה חורבן, ואם יש רשעה, הוא מנסה לגלות האם בתוך הרשעה הזאת יש פוטנציאל, יש איזה נקודות אור, יש איזה אנשים בודדים שאולי יחד יעשו את המהפכה ויוכלו להפוך את הגזירה של הפיכת סדום. אומר לקדוש ברוך הוא, אין, אני אציל את הבודדים, אבל אין בכוחם לבוא ולהפוך את הכל. אבל אברהם עומד בהרבה השתדלות לבוא ולהתפלל על הדור. לעומת את נוח, עד כדי כך שאומר המדרש, שכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שנוח לא זז, אז מה טוב, צריך להפעיל אותו. מה נעשה? נצווה עליו לעשות תיבה. כמה זמן הוא בונה את התיבה? שנים, נכון? למה הוא מונה אותה כל כך לאט וכל כך זה? מכיוון שהיה איזה מין רצון של הקדוש ברוך הוא לבוא ולדחות את המבול ולהתחיל לומר לו, תעשה לך תיבה, וזה לוקח זמן כדי שאנשי המבול, אנשי הדור יעברו ליד נוח וישאלו, תגיד, מה אתה עושה? מה המבנה הזה? ואז הוא יספר לה, ואולי יחזור בתשובה, זאת אומרת להפעיל אותו. ואחר כך, הזוהר בהמשך מספר שקעיה את המבול ונוח יוצא מן התיבה. הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, ואומר, ריבונו של עולם, מה עשית לעולמך? מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא, עולמך ולא, עולמי ולא עולמך? זאת אומרת, איפה אתה היית קודם? עכשיו נזכרת להצטער? עכשיו נזכרת לגלות את צערך? אומר נוח, באמת חטאתי, ולכן הוא הקריב את הקורבנות שהוא אסף אל התיבה בתחילה מהמינים הטהורים, והוא הקריב קורבן כדי לחפר. זאת אומרת, האישיות של נוח, אישיות, וכאן זה דברים באמת מאוד מאוד ברורים, אני אומר אותם רק מכיוון שאנחנו יכולים ללמוד מזה דברים מדהימים, מאוד מאוד חשובים לגבי ההנהגה שלנו, כשהקדוש ברוך הוא רואה ומחפש את מי שהולך לפניו. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא שואל ואומר, מי ישנה את גזר הדין שלי? מידת הדין בוודאי צודקת. במידת הדין אין מקום לדור כזה. במידת הדין אין מקום לדור כמו דור המבול, ואין מקום לעיר כמו סדום. אבל הקדוש ברוך הוא מחכה מצדיקיו, מאנשים החיים בינינו, שיהפכו את מידת הדין למידת הרחמים, ויעסקו טובתם של ישראל, בסנגוריה, לא של ישראל, אלא של העולם כולו, אם היו זוכים, יהיו בסנגוריה וישנו ויהפכו את הקערה על פיה, והקדוש ברוך הוא רק מחכה לדבר הזה. ולכן כאשר אברהם אבינו מתעורר וקם ורוצה לפעול, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך וממולדתך, ועשך לגוי גדול, שם אתה יכול ללכת לקרוא בשם השם. שם תפתח מהלך שלם, שהוא מהלך שאתה תיגש אל אנשי כנען. דיברנו על זה, למי שהיה כאן בשבת, שכנען זה הביטוי הנמוך ביותר אל הקליפה. תיכנס לשם דווקא. אני רוצה שתגיע אל האדמה, תגיע לאנשי האדמה, תגיע לאנשים שמנותקים לחלוטין, ותרומם אותם. ולכן אברהם פותח מהלך שהוא מהלך שבגללו ומתוכו הוא זוכה להיבחר ולכן המשל שהרבה פעמים מביאים, זה הכותרת שכתוב פה למעלה, עובי הפרווה, הרבה פעמים מביאים את המשל הזה כדי להסביר מה ההבדל בין נוח לבין אברהם. והמשל שמביאים זה המשל של החדר הקר. נכנסים לחדר קר, קר מאוד, ממש רועדים. ואז שתי אפשרויות איך אני מרגיש שחם לי. אפשרות אחת, אני הולך לארון, פותח את הארון, מוציא משם את מעיל הפרווה, לובש את המעיל וחם לי. איזה יופי, היה קר, עכשיו חם. אפשרות שנייה, אדם נמצא בחדר, אנשים, מאוד קר לאנשים שם. מה הוא עושה? יוצא החוצה, אוסף גזרי עצים, מביא אותם אל האח שנמצא במרכז החדר, מדליק את ה... מדורה, אך איזה חום. מה ההבדל? פשוט. ההבדל הוא שבעוד שנוח הוא צדיק, וככה זה קרוי בלשון החסידים, הם תמיד היו קוראים לנוח הצדיק בפרווה. מה שנקרא ביידיש צדיק עם פלץ, צדיק בפרווה. מה הכוונה? הוא צדיק, ודאי צדיק. צדיק השתמים את האלוקים התהלך נוח, הוא היה מולו, הוא דיבר והתקשר אל הקדוש ברוך הוא, היה לאח אחריו באמת באופן מרשים. חם היה לו. אבל הדור מסביב קפה מקור. הדור מסביב הרגיש את הרעדה העצומה, ולא היה מי שיחמם אותו. לעומת זאת, אברהם הולך ומחמם את הסביבה, הוא מסתכל על סביבותיו ואומר, איפה נוכל למצוא נשמה להגדליק אותה? איפה נוכל למצוא איזשהו אירוע שנמצא בו את הטוב? איפה יש איזשהו תהליך שנוכל לבאר מתוכו ולהוציא סנגוריה? ולאט לאט מתחיל העולם להתחמם. ואז מוסיפים אור, ומוסיפים קדושה, ומוסיפים חום. דבר מדהים. זה דמות ראשונה. הדמות הזאת היא דמות על פני השטח, אם תמצאו, תראו המון המון השוואות ותראו, זה נקודה ראשונה. מה אנחנו לומדים מזה? כמובן, דבר פשוט מאוד. אנחנו נמצאים בתוך עמנו אנחנו יושבים, בתוך חברתנו אנחנו יושבים. אנחנו ראינו עכשיו בימים שאנחנו נמצאים בהם, שהם באמת ימים של, איך הגדרנו אותם? הגדרנו את זה שעכשיו צריך להיכנס לתיבות, להיסגר בתוך התיבות, כי יש בחוץ גלים של בלגן. ולכן תראו כמה ניילונים פה, יש פה תחתיים, שניים, שלישיים, תעשנה, תעלה, תרד, תלך רק בתוך המסלול הזה, כי אולי חס ושלום משהו פתאום יבוא אליך מכאן, יבוא אליך מכאן, וזה סמל לכל מה שקורה היום, פה קפסולה מפה וקפסולה מפה, ובידוד מכאן ובידוד מכאן, וריחוק חברתי, ופעם היה דבר כזה שאנשים היו ביחד, היום הכל ככה במין... ואז פעמים רבות נוצר מצב שהתחושה היא שאני חי בעולם של טבע, אני דואג לעצמי, אני דואג לעצמי, אני נמצא פה. אבל יש הרבה אנשים שקר להם, יכול להיות שקר להם מבחינה רוחנית, ומרגישים שהם מחפשים איזשהו משהו שיבעיר את ליבם, וייתן להם כיוון, ויגיד להם, לזה חיכינו כל הזמן. ואז יש אנשים שלא, שיסגרו רק את עצמם, במקרה הרע, הם אפילו ישללו את הזכות של השני, ולצערנו כל כך פגשנו עכשיו בחודש, החודשיים האחרונים, כיצד ה... התבודדות הזאת גרמה למצב שלפעמים אתה מאשים את השני בזה שאולי בגללו אתה צריך לעשות מה שאתה עושה, אתה חולה בגללו, למה אתה לא פותח את זה, גורמים לזה, הפסד כספי בגלל זה, מין תחושת בדידיות כזאת, שכל אחד אומר, אני את שלי, אני את שלי עושה. אומר הלימוד הזה, כשאנחנו נכנסים עכשיו ללימוד לך לך, שזה תחילתה בעצם של תורה במובן הזה, מכיוון שכמו שהזכרנו שהצביעות היה קורא לפרשת בראשית ונוח פרה-היסטוריה, זה שייך ללומדים דברים גדולים ששייכים לאנושות. אבל עכשיו אנחנו מתחילים לדבר עלינו, על עצמנו, על עמנו, על תפקידנו. אז הנקודה הראשונה זה הרגישות הזאת. והרגישות הזאת לא נגמרת ולא מתחילה רק במקרו, במבנה החברתי הכולל של החברה במדינת ישראל. זה לא מתחיל רק בדברים הגדולים של איך בונים עכשיו את החברה שלנו, אלא זה כל אחד ואחד, בחדר שהוא נמצא בו, בחבורה שהוא נמצא בתוכה, במהלך שהוא רוצה להוליך יחד כשחבריו נמצאים מימין ונמצאים משמאל, וכל אחד יש לו את התפיסת עולם שלו. כשהראייה היא ראייה אגואיסטית, של אני רוצה שיהיה לי חם, זה שונה לגמרי מאשר שהראייה היא ראייה של אני פה חלק מתפקיד כדי לחמם ולתת כמה שיותר פתרון ומרחב למקסימום שאני יכול לכל מי שיכול לקבל ממני. לימוד ראשון, אנחנו בני אברהם כי זכינו להיות אלו שמתבוננים. מישהו שואל? היה איזו שאלה? יש ראייה כזאת, ואני חושב שאם אנחנו פותחים עכשיו את הזמן במכון מאיר, נדמה לי שכל המכון כולו בנוי בדיוק על הדבר הזה. זה עניינו של מכון מאיר בעולם. קודם כל השם שלו. מכונן ומאיר. מכונן, מישהו מכוון אל האור. מהו האור? האור זה נקודה טוב, הנקודה המהותית, הנקודה העמוקה, הנקודה של החיות שיש בכל דבר במציאות. ואפילו, איך הרב ביגון תמיד אומר, גם זה, גם זה, גם זה, כן, בכל אחד. יש את הנקודה שלו, אבל אי אפשר לעשות איזה שטחי. כיוון שאי אפשר לעשות איזה שטחי, זאת אומרת, אי אפשר סתם להפוך את העסק למין מצב של, טוב, בואו נחשב על כולם שהם בסדר. גם אלה שחס ושלום, ממש ככה מין דיבור שטחי כזה. לא, לא צריך עומק. כי הנקודות המאירות האלה נמצאות בעומק. הן לא חשופות על פני השטח. לא כל מה שאדם מתנהג ומה שהוא אומר, זכאי לתגובה של ותרנות. של, טוב, אם אתה אומר, סימן שהכל בסדר. אז מה, אז איפה זה עומד? מצד אחד אני רשאי לבקר, אבל מצד שלבקר בקוף, אבל מצד שני, אני מקבל משהו פנימי מכל אדם, ומכל חברה, ומכל דעה שנמצאת סביבי. לכן אנחנו עוברים כאן לדון, לראות את הדמות השנייה. היא קצת יותר אלומה, ויותר סודית, שמופיעה בדור הזה, בדור של המבול, בדור של נוח, שהוא אנטיתזה, לא נקרא לזה, אבל השונה מאוד מאברהם. אבל מי זה הדמות השנייה? מישהו מכיר את הדמות השנייה הזאת? מי? חנוך, זה יפה מאוד חנוך, אבל לא. אברהם דיברנו, מי? מי? השם, נו, הכל ממנו, זה ברור. אבל הדמות הזאת היא דמות שתמיד אנחנו לומדים ממנה, לא משנה ממה. שם בנוח. שם בנוח. שם בנוח, יפה, אבל אז אנחנו עוברים עדיין אצל נוח, אחר כך אנחנו עוברים. אני אתן לכם רמז. מוזר ביותר הרמז הזה. רמז ממש מוזר. והרמז הוא שהגמרא שואלת שאלה במסכת פסחים. היא שואלת, משה מן התורה מניין? זאת אומרת, שאלת הגמרא, אתה מבין, שאלה מדהימה, נכון? פשוט אנחנו לא, איך זה שלא שאלנו אותה עד היום? איפה משה רבינו מופיע בתורה? שאלה, נכון? באמת צריך לדפדף, חפש, איפה יח? לא יודע. אבל לא יותר מזה, התירוץ. מה הגמרא מתרצת? וידבר השם אל משה לאמור, או... לא, לא, התירוץ הוא, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. בשגם, זה גימטריה משה. נכון? תיקחו את השין, תיקחו את המם, תורידו אותם, השארת את מה? את בשגם, ב' וג', ביחד זה 5, זה משה, ההי שלה של משה. מה זה? מה זה? והיו בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. אגב, 120 שנה זה באמת מספר מאוד משמעותי, גם אצל המבול, כי עד שהמבול מתחיל עוברים 120 שנה, וגם אצל משה. למה אצל משה המספר הזה הוא משמעותי? משה חי 120 שנה. יפה. באמת שאלה, נכון? מה משה עושה שם? אגב, גם המבול יורד 40 יום. גם משה רבנו נמצא למעלה 40 יום. יש הרבה השוואות, תעשו אותם, תראו. אנחנו לא רשאים לעשות כזאת השוואה אם הגמרא לא הייתה עושה. אנחנו לא רשאים לעשות את ההשוואה אם הזוהר לא היה עושה את זה. שימו לב, אומר כאן הזוהר בכתבי ארי, סליחה, כתבי ארי המקור השני, ודע כי נוח היה משה. כי נוח היה משה. זאת אומרת, כתבי ארי יש לו את גלגולים, שאר הגלגולים. נוח היה משה. במילים אחרות, הנשמה של נוח מתעברת אחר כך ומתגלה דרך משה. מה שאנחנו בקטנות יכולים להבין, יש איזו נקודה הווייתית מאוד משמעותית שמחקשרת בין נוח לבין משה. בסדר, נכון? זה שאלה. אגב, ואולי זה יפתח לנו את הפתח להבין, כי יש כאן שני מסלולים. מסלול אחד הוא די דומה למה שלמדנו קודם, תכף נראה, לגבי התפילה על בני דורו. לעומת זאת, יש את מסלול שני, והוא, איפה מופיע השוואה שבין מתן תורה לבין המבול? בין מתן תורה לבין המבול. יש, אנחנו אומרים את הפסוק הזה מדי שבוע. איפה מופיע המבול בתהילים? השם? לא? שמואל? למבול ישב! וישב השם מלך לעולם! השם! עוז לעמו ייתן? השם יברך לעולם ושלום, עוז זה תורה. מה הקשר בין זה לבין זה? מה הקשר בין מתן תורה לבין המבול? מה הקשר בין משה לבין נוח? מה הקשר בין 120 שנה ל-120? מה הקשר בין 40 יום ל-40 יום? מסביר כאן בכתבי הארי, ובתיקוני הזוהר, וזה אפשר להאריך הרבה, אבל זמננו לא יאפשר, ומי שרוצה יראה את זה אחר כך בפנים, הוא אומר כך, שימו לב, בעצם היה ראוי תינתן תורה לעולם בדור המבול. בדור המבול היו אנשים ענקיים, קודם כל כיפשו אותו, נכון? עד שיבואו בני האלוהים אל בנות האדם, זוכרים את הפסוקים? אנשים ענקיים, אלה מעולם אנשי השם, הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, עולם מלא עוצמות אדירות, הכל נעשה בעצמיות, בגדלות, במשהו בכלל בפרופורציות שאנחנו לא מכירים. דיברנו פה בשבת, דיברנו איזה שיעור על הרב הירש, והזכרנו את הדינוזאורים, זוכר, אומר? זה בדינוזאורים, שגם הם היו לפני המבול כנראה, וזהו, הכל הבריאה הפכה להיות קטנה יותר. הכל הפך להיות הרבה יותר קטן. ואז מה שקרה זה שהיה שפע אדיר של כוחות מלמטה. זאת אומרת, לצד האנושי של אדם, ומתוך כך לחברה, היו המון כוחות. הכוחות אלה הלכו והתפתחו, הלכו והפכו להיות מוגשמים הרבה יותר, הפכו להיות עוצמה אדירה של כוח. ואז בעצם הקלקול לא היה בתחום הגופני. שם היה את הכלי לקבל, אבל מבחינת המהות, אם התורה הייתה ניתנת, אם ההדרכה המוסרית הייתה ניתנת בצורה מותאמת, לדור ההוא, ייתכן מאוד שאז תורה הייתה תורה ענקית, גדולה, שהייתה ניתנת אז. אבל הייתה עזיבה מוחלטת של כל דבר שיש בו צד ערכי, רוחני, פנימי, אלוקי. הכל עבר אל משחקי הכוחות של התאוות ושל הכוחות הגשמיים של העולם שנמצאים, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. נחסם המעבר בין השפע מלמעלה לבין הכלי העצום ש... נבנה על ידי האנושות מלמטה. והקדוש ברוך הוא מסתכל ורואה שאני בראתי את המציאות הזאת והפך להיות מצב שהרצון לנצל את העולם זה רק כל היום. אין רצון לרומם שום דבר. יש רצון לקחת את החומר, את הגשמיות, את האבטניות ולהפוך אותו לחזות הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אי אפשר, ולכן קורה פה מידה כנגד מידה, והמידה כנגד מידה היא שנפתחו כל מעיינות איפה? תאום רבא, וערובות השמיים נפתחו. זאת אומרת, הפך להיות קטסטרופה שבאה ממצב של כוחות בלי שליטה. זאת אומרת, אם יש כוח, אם נבנתה אנושות, בנתה כוחות בלי שליטה, אז גם ההכחדה שלהם תהיה בלי שליטה. פתאום הגשם עובר את הגבולות. כמה שאנחנו מתפללים על גשם, אנחנו מתפללים מגשמי ברכה, כי גשם יכול להרוס את הכל. ולכן הגשם הזה יורד 40 יום. הוא אומר, כביכול, במקום תורה שיורדת מלמעלה 40 יום, הגשמיות יורדת מלמעלה 40 יום, הגשם. ואז ממילא העולם נמחה. העולם נמחה ומתחיל הכל מחדש על ידי נוח. אז מה היה צריך? שימו לב, אותה נקודה. הנקודה היא שהמילה, וזאת מילה נוספת שנותנת השוואה בין המבול לבין משה, המילה למחות. איפה נמצאת המילה למחות במבול? אנחנו יודעים, כי למחות את כל אשר עשיתי מעל פני האדמה. איפה נמצא למחות אצל משה? ועם עין? מכן הנה מספריך אשר כתבת. זה שני המקומות שכתוב בתורה למחות. עוד פעם אחת, למחות את המלאג, מחות עם חטא זכר המלאג. זה שלושת הפעמים. ואומר שבעצם משה תיקן שוב באותה נקודה. באותה נקודה שמשה אומר, אני מוסר את כל כולי כדי שהמציאות תתקיים. אני מוסר את כל כולי כדי שנוכל לעשות שלום בין למעלה לבין הלמטה. בין מעיינות התהום למטה לבין הארובות השמיים. משה הוא זה שבפוטנציאל הוא גנוז. זאת אומרת, התיקון של העולם נדרש בדור המבול. משה שמתקן, שהוא נמשה מן המים. משה הוא על שם המשיעה מן המים. משה מסוגל לקחת את המים העצומים האלה, ואין תורה אל המים. השם למבול ישב. אבל אחר כך המים האלה הפכו להיות תורה. וכשהמים הופכים להיות תורה, אפשר לבנות חיים שבהם יש מקום לכל כוח, אבל בפרופורציה ובמידה נכונה. וזה הקלקול של דור המבול והבניין שהולך לבנות לאט לאט עד שעם ישראל עומד מסביב למתן להר סיני, ומשה מחבר שמיים וארץ, 40 יום נמצא למעלה, מוריד את התורה, רובות השמיים נפתחו, ויש מים אל התורה, עם ישראל בונה עולם, שהעולם הוא לקחת את הכוחות שיש כאן ולרומם אותם מתוך מינון, מתוך דרך מאוד מאוד צלולה. למה אני אומר את זה? כי זה המשך מה שאמרנו קודם. אם אמרנו קודם שהראייה הזאת של הסנגוריה, של האהבה, שנתינת המקום, המקום הזה שבו אנחנו רגישים אחד לשני ולעולם ממוצאים רק את נקודות הזכות, ומתוך כך אנחנו בונים את מערכת היחסים שלנו, בין מבחינת כלל העולם, בין מבחינת עם ישראל בתוך עצמו, בין מבחינת האדם וסביבתו וחברתו, בין האדם לתוך עצמו, שהוא מוצא את היכולת להגיד על עצמו מילים טובות, להגיד על עצמו נקודות מאירות, להאיר את פניו, אבל זה לא בא באופן אוטומטי, כי כך קמתי בבוקר עם תחושה כזאת, של בוא נדבר ככה בעין של... זה עבודה של לימוד מדויק של איך מכניסים רוח לתוך חומר. איך מיישמים אידיאלים במציאות. איך לוקחים את רצון השם, שהוא כל כולו רוחני, השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים, המידות הגדולות שאנחנו נפגשנו איתם בראש השנה, ביום הכיפורים, איך לוקחים אותם ובונים בהם חיים, בונים בהם מציאות שתבנה לנו את עצמנו, שהיא תבנה את משפחתנו, שהיא תבנה את עמנו, שהיא תבנה את העולם כולו. זה העבודה הרוחנית המתבקשת מכל מי שיושב ליד ספר, שהוא ספר של תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה זה מקום שבו אתה נפגש עם דבר השם, אתה נפגש עם הדבר הגדול, אתה נפגש עם המידות הגדולות, ואתה לומד עד הרמה הפשוטה של איך אני מתנהג כאשר יש לי איזה דילמה ממונית. אני קם בבוקר ואני אעשה קצת רעש, אז אולי אני יעיר את החבר שלי. מותר לי הלכתית, אבל אני רוצה לקום לוותיקין, אבל כל החבר מסביב ישנים, ואם אני קם, אז אני אולי יעיר אותם. ואז אני מתחיל לחשוב, לא לחשוב לבד, שוב, לחשוב זה יכול להיות סתם מחשבה, אני הולך ללמוד את זה. מה זה? מה זה גזל שינה? למשל, סתם דוגמה נתתי. איך בדיוק עושים את זה? יהודי הופך להיות יהודי שלם, בגלל שהוא לקח את האידיאל הגדול, שמצד אחד תפילה, ותיקין, דברים, מצד שני, הזולת, לא לפגוע בו, וללכת ולבנות מערכת, וזה מה שנקרא הלכה. איך אני מוליך את האידיאלים בתוך המציאות? לזה צריך התאמה מדויקת, וזאת ההתאמה המתבקשת אצל כל בחור שלומד תורה בישיבה, שלומד תורה, שלומד אמונה, שמתקרב לתורה, שמחפש את האור שבתורה, זאת הנקודה. שני דברים. מצד אחד להתבונן על המציאות בעין אחת, ולראות אותה בעין טובה, ולחפש בה את הטוב, ומצד שני להסתכל על דבר השם בעין שנייה, ולראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, כי הוא רוצה לתת לנו כלי עבודה כדי לבנות עולם שלם. שזאת התורה ששמיים וארץ נושקים זה לזה. שתי הדמויות האלה, הדמות של אברהם משלים את נוח במובן של היותו איש שמתבונן ומפעיל ואכפת לו מן הסביבה, ולהיות ומשה משלים את נוח או את דורו של נוח בכך שהעוצמתיות הזאת של הכוחות שקיימים בנו, ויש לנו כוחות עצומים בכל אחד ואחד מאיתנו, וכל מי שבא והחליט החלטות שעכשיו הוא יושב, סתם אפילו לשבת פה עכשיו איזה שבועיים בלי לצאת, זה כבר החלטה עם הרבה כוחות, עם הרבה מסירות נפש. ואיך אני לוקח את הכוח הזה, ואני עכשיו בונה את עצמי בתור אדם שאחר כך יוכל לפעול טוב על העולם כולו. ולכן ברכת הדרך שלנו לפתיחת הזמן, היא שנזכה לכך, שנזכה בעזרת השם לכך, שנהיה ישרים וטובים. ישרים במובן של לעשות את דבר השם, וטובים מבחינת בן אדם לחברו. שני הדברים האלה ביחד בונים את הדמות שאנחנו מחפשים, את הדמות של אברהם אבינו, את הדמות של משה רבנו, את הדמות של מנהיגי אומתנו, שאם אנחנו עושים את הדבר הזה בתוך בית המדרש, אנחנו יוצרים גלים, והגלים האלה יוצרים שינוי במציאות. ולכן כל אחד שיושב כאן מרגיש את עצמו ממש שליח, שזכה לשבת כאן, וזו באמת זכות אדירה בתקופה הזאת, להצליח לרכז את כל הכוחות שלי ולהגיד, בלגן, 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 לא יודע מה הולך כאן בעולם, לא יודע לאיפה הדברים הולכים, אבל אני עכשיו פה אשב כי הביתי, שבתי בבית השם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הדבר הזה הוא דבר מדהים, ואני רוצה לומר את זה גם למי ששומע מאותנו עכשיו בזום, ולומר לכם ההגעה לבית המדרש, יש המון שיקולים, אני לא יוכל לצאת, אז מה אני אהיה פה? או אני, יש לי איזה עיסוק, אני יוצא פעם בשבוע למשהו, הכל מובן והכל אמיתי, אבל תחשבו שלהיות בבית מדרש, זה הכוחות הכי גדולים שיש בעולם. אז זה לא בא לשלול חס ושלום דברים אחרים, אבל בא לחזק מאוד ולומר שאשרי מי שזוכה, לעבור את התקופה היוצא דופן הזאת, שידברו עליה, נראה לי בעוד 100 שנה ילמדו אחורה, מה היה פעם בעולם הזה, ויגידו איזה, מה עשה פה הדבר, ואני חלק מהעולם, שאני בונה עולם, בזה שאני נמצא פה. יש ימין דברים לעשות. נכון, קשה לי לא לצאת, אז אני חוזר לפה לשבוע, אפילו לטעום את הדבר הזה, שאני פה שבוע. עוד שבוע יהיה לי קשה, אני אצא, בסדר, נחזור אחרי זה לבדיקת קורונה. אבל אני רוצה להיות פה, אני רוצה להיות חלק מבית המדרש. עם החברים כמו שדיברנו, דיבוק חברים מצד אחד, ועם התורה שדיברנו, שזה דבר השם, איזה עוצמות זה נותן לי אחר כך, להתמודד עם כל הערפילים, וכל השמיים האותי ערפל, שנמצאים מחוץ לתיבה שאנחנו נמצאים בתוכה.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל, המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו, 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.